אנחנו נמצאים קרוב כבר לימים הנוראים, וחודש אלול, חודש של התכוננות, חודש של תשובה. אני רוצה לעסוק היום בעניינה של התשובה. המאירי כתב חיבור ארוך מאוד מאוד בעניין הזה של התשובה. בפרק הראשון המאירי מבאר את היסוד, ההכרה של שהתשובה היא מועילה, לבאר בו שאין לחוטא להתייאש מן התשובה בשום צד, ואם הפליג לחטוא וערכו ימי רוע מעל עליו, אפילו אם הוא הרבה לחטוא וימים רבים זה נמשך, אין לחוטא להתייאש מן התשובה. זה התוכן של הפרק הזה. המקור, הפסוק, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. דוד אומר בספר תהילים, בפרק חפי, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך, ידרך ענבים במשפט, וילמד ענבים דרכו, כל אורחות השם חסד ואמת לנוצרי בריתו ודותיו, למען שמך השם, וסלחת לאבוני כי רב הוא. כאן יש בקשה, אומר המאירי, דוד המלך, נעים זמירות ישראל, עליו השלום, אמר פסוקים אלו, מתחנן ומתנפל לבקש על נפשו בסליחת חטאיו דרך כלל, ובפרט מחטאו הידוע, רחמנא ליצלן, עוון בת שבע. ומדעתו, היות העוון ההוא גדול מנשוא, הפליג בזה ובמקומות אחרים להתוודות עליו בפרט. כלומר, מרבה דוד להתוודות ולהתפלל לריבונו של עולם שימחל לו על העוון הזה בפרט, על כל העוונות בכלל. טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. כלומר, הקדוש ברוך הוא טוב, טוב פירושו של דבר לפנים משורת הדין, אוהב להטיב, ועל כן הוא מורה חטאים בדרך. הוא מוחל להם על עוונותם, בגלל אהבתו את הטוב, אבל לא רק טוב, אלא ישר השם. ומחדש המאירי כאן איזה עוד הסתכלות. כי בעצם זה גם מידת היושר, לא רק מידת הטוב, אלא גם מידת היושר למחול על החטאים. כי זה, האדם נברא בטבעו עם יצר הרע, כבר מעת לידתו שוכן בו יצר הרע, וההתמודדות היא גדולה וקשה, וחז"ל בעצמם אמרו לנו במסכת ברכות, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל, אחד אשר הריאותי ואידך ואסירותי את לב האבן מבשרכם. כלומר, כי הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא יסיר את לב האבן, כלומר שיש לישראל לב אבן, בגלל זה הם חוטאים, והקדוש ברוך הוא יסיר את לב האבן מבשרנו, ואז אנחנו נוכל לעשות את רצונו. ואידך, כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. שלושה פסוקים שכאילו משמע מהם שהחטאים שישראל עושים כאילו הם מוכרחים. זאת אומרת, יצר הרע נמצא בליבו של האדם, וההתמודדות היא מאוד מאוד גדולה, ולכן גם מצד היושר ראוי שהקדוש ברוך הוא ימחל על החטאים, כי זה לא כל כך קל לנצח את היצר הרע. אבל אף על פי כן, האדם חייב, גם אם קשה, וגם אם קשה מאוד, הוא לא משוחרר מהאחריות ומהחובה לעשות את כל המאמצים, ויש לו כוחות לעשות מאמצים רבים מאוד, ולנצח את יצרו ולא לחטוא. והמירי ממשיך לבאר את הדבר הזה. למה זה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה במדרש, שמא תאמר אין אדם יכול לשמור עצמו מיצר הרע. אמר הקדוש ברוך הוא, יש דברים קשים בעולם ואתם מרככים אותם, מרים ואתם ממתקים אותם. אין לך מר מן התורמוס ואין לך קשה ממנו. זה מין פרי כזה שהוא מר וקשה, ואתה שקוד לשלקו ולמתקו, וכן חרדל וכן צלף. ומה מרים שבראתי אתה ממתקם לצורכך, יצר הרע שמסור בידך על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, מה חז"ל אומרים לנו? יש לאדם את הכוח. יש, כמו שאדם ממתיק את הפירות המרים על ידי שהוא שולק אותם, כלומר מבשל אותם עוד פעם ועוד פעם, זמן ממושך עד שהמרירות יוצאת מהם והם מתמתקים. אז אותו דבר אפשר לעשות לאדם, לטפל בעצמו, לסלק את יצר הרע ממנו על ידי עבודה, עבודה מתמשכת, עבודה ארוכה, לשלוק, כן, להרתיח, להכשיר את את האיברים, את הגוף, את הנשמה, על ידי עבודה מתמשכת, אבל אפשר. כלומר, אפשר אולי גם להבין מהמשל הזה שזה לא דבר שאפשר בבת אחת, שזהו תהליך, אבל התהליך הזה הוא אפשרי. אפשר לנצח את יצר הרע. לאט לאט, שלב אחרי שלב. הרב אומר שאם אדם חושב שאפשר לעשות תשובה בבת אחת ולהשתנות לגמרי ומרגע מסוים להיות בן אדם אחר, זה דמיונות, זה לא מציאות. הוא לא ישיג בזה שום דבר. הוא צריך לשאוף לשלימות, אבל הוא צריך להבין שהדרך לתיקון היא דרך שמתקדמים בה בשלבים שלבים. ראשית כל, להתחיל מן הקל, לא מן הכבד, לא הדברים שהכי קשה לו לקיים בהם להתחיל, אלא להתחיל מהדברים הקלים, מה שקל לו לעשות, ואף על פי כן הוא צריך בזה להתחזק, ואחר כך לבוא למה שקצת יותר קשה אבל לא קשה מאוד, וכך לעלות שלב אחרי שלב, ואז הדרך מובטחת שהוא גם יוכל בסופו של דבר לנצח את הדברים הקשים ביותר. אבל כשילך בשיטה נכונה, כל מה יתחזק. אם קשה לו להתגבר, יש לו כל מיני ניסיונות שהוא נופל בהם, אז אבל קל לו נגיד לשקוד יותר על התורה, והוא יכול לשקוד יותר ממה שהוא שוקד. לשקוד על התורה. אם קל לו לקיים איזה מצווה, יקיים את המצווה שהוא יכול להיות חזק בה, על ידי זה להוסיף כוחות של קדושה, ומתוך כך יהיה לו אחר כך כוח לנצח גם את הדברים הקשים. אם כן, הדבר הראשון, ביטחון שהתשובה פועלת, וזה רוצה לדוד ללמדנו. כי דוד הוא נכשל בחטא היום ונורא, לכאורה הגדול ביותר שאפשר לחטוא, כמו אשת איש. אמנם חז"ל אומרים לנו שזה לא היה ממש אשת איש, אבל זה היה משהו בלתי מוסרי, כמו שנתן הנביא אומר, זה כבשת הרש. לקחת שמלך ייקח לאדם רגיל את האישה שלו, אי אפשר, לא יכול להיות דבר יותר חמור מזה. אנחנו עכשיו לא מדברים על דוד, אנחנו מדברים עכשיו על ההתמודדות, ורוצים מזה רק ללמוד שיש תשובה גם מהנפילה הכי מכוערת, הכי גדולה שיכולה להיות. אבל באמת לא, דוד לא כל כך נפל, רק הכל באופן יחסי למדרגה שלו, כי בעצם זה לא היה חטא של אשת איש, אבל הוא לא היה ראוי לאותו חטא. ודוד אומר, גם יש פרק מיוחד שדוד מדבר על החטא הזה, על למנצח מזמור לדוד, ובוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. מתפלל דוד, חונני אלוקים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי, הרב כפסני מאבוני ומחטאתי תאריני, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. כבר יודע דוד שהקדוש ברוך הוא מחל לו, אבל הוא לא שוכח את זה, והוא ממשיך כל הזמן לחזור בתשובה, וחטאתי נגדי תמיד, לך לבדך חטאתי, הרע בעיניך עשיתי וכו'. לב טהור ברא לי אלוקים, וההמשך, הלמדה פושעים דרכיך, וחטאים אליך ישובו. זה שאתה, ריבונו של עולם, מקבל את תשובתי, זה יהיה לימוד לכולם. הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. כתוצאה מזה שהקדוש ברוך הוא מוחל לדוד על עוונו, יודעים כולם שאפשר למחול על עוונות החמורים ביותר, וזה יגרום שפושעים יחזרו בתשובה וחטאים אליך ישובו. דוד יודע שעל חטאים כאלה חמורים, כי לא תחפות זבח ותנה עולה לא תרצה, זבחי אלוקים רוח נשברה. להביא קורבנות זה לא מספיק, צריך להביא את כל האישיות, את כל המהות. זבחי אלוקים רוח נשברה, שאדם יקריב את עצמו. וזה גם מה שאומר דוד בתחילת פרק חפה, שגם זה הפרק שהוא מדבר על התשובה, והוא פותח, דוד אליך השם נפשי אשא, אני את הנפש שלי מוסר לך. לא ממון, זבחים, קורבנות, עולות, שזה גם כן הרבה, את כולי, את כל עצמי, אליך נפשי אשא. אני מתמסר ומתבטל כלפי ריבונו של עולם. קדוש, כי לא תחפוץ, אני חוזר לפרק נ"א, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. ואז, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק עולה וחליל, אז יעלו על מזבחה פרים. אחרי שאדם מוסר את עצמו, יש מקום גם להביא קורבנות. אבל להביא קורבנות והלב בעצמו לא נשבר ולא מתבטל כלפי ריבונו של עולם, אז כי לא תחפוץ זבח ואתנה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה זבחים חיצוניים. אדם עושה מעשים חיצוניים, הוא צורך את המסירות הפנימית של האדם לשוב. ואז הקדוש ברוך הוא משיב את האדם. אם כן, עיקר, ראשית כל, התשובה זה דבר בטוח, ועיקר התשובה זה הענווה וההתבטלות לריבונו של עולם. אמירי מוסיף כאן בפרק הזה עוד דבר. שכמובן, לפי מדרגת התשובה, כך המחילה על החטאים. יכול אדם לחזור בתשובה, והוא כבר נהיה צדיק, אבל עדיין החשבון נשאר, חשבון העונשים שעל העבירות שעשה הוא נשאר. זה שני דברים. יש לנו ברכה אחת בתפילת 18 שאנחנו השיבנו השם אליך ונשובה, וברכה שנייה, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל על מלכנו כי פשענו. כלומר, אנחנו מבקשים גם שהקדוש ברוך הוא ימחוק את החובות שלנו. אדם יכול לחזור בתשובה והוא נהיה צדיק, כי הוא מתחרט, מעכשיו הוא יעשה רק את רצונו של ריבונו שלו, אבל נשאר לו חובות העבר. על מה שהוא עשה עבירות, הוא חייב עונשים. וזה בא הבקשה, בברכה הבאה, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. כגודל התשובה, כך גודל הסליחה. אדם שב בתשובה גדולה מאוד מאוד, אז גודל הסליחה. אבל בכל זאת חכמים אמרו לנו שיש ארבע חילוקי כפרה, ואדם יכול לשוב בתשובה על חטא חמור מאוד, אז תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים מחפרים. אבל האיסורים יכולים מאוד מאוד להתמעט. אם אדם שב בתשובה מאוד מאוד גדולה, אז האיסורים יכולים להתמעט ולהתמעט ולהתמעט. ואיך ידע מאיסורים, אומרת הגמרא במסכת כריתות, אם אדם מושיט ידו לכיס ורוצה להוציא מטבע גדולה והוציא מטבע קטנה, ומסכן צריך להחזיר עוד פעם את ידו לכיס ולהוציא את המטבע שהוא צריך, זה איסורים. החכמים גם מלמדים אותנו כאן, שאם אדם לא ראוי לאיסורים, מתי שהוא מכניס את היד לכיס, מוצאים מה שצריך. אם הוא רוצה לפתוח את הדף, נפתח לו הדף הנכון. הוא לא כזה שפותח ואחר כך צריך עוד פעם לפתוח ועוד פעם לחפש. כשאדם הוא מסולק מכל האיסורים, מספרים על רבי יצחק אלחנן, הוא היה שקדן עצום. אמרו שהוא היה גדול השקדנים בדורו. והנציב אמר עליו שהוא היותר שקדן הכי גדול, והוא אחריו הנציב. אז לכן הוא הפוסק של הדור, מכיוון שהוא השקדן הכי גדול. אז פעם קראתי שרבי יצחק אלחנן, כשהיה פותח ספר, תמיד נפתח לו בדף הנכון. הוא היה כל כך שקדן, לא רצו שיהיה לו ביטול תורה. אז הקדוש ברוך הוא סידר סייעתא דשמיא, תמיד נפתח לו בדף, ככה העוזר של הרבי יצחק אלחנן מספר. אז זאת אומרת, האיסורים יכולים להיות גם מצומצמים כמדרגת התשובה, אבל קצת איסורים צריך את המירוק הזה. זה נושא שאנחנו עוד נדון בהזדמנות אחרת, לא נרחיב בזה. הרב גם כן אומר באורות התשובה, עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. צריך להאמין בכוחה של התשובה. עיקר הנפילות, זה משפט אחד, עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. אם אדם היה מאמין בקלותה של התשובה, כל הזמן היה מתקדם. ואם יש לאדם הפרעות ומניעות שהוא לא מרגיש שהוא לא יכול עדיין לתקן את הכל, אומר הרב, יתקן מה שהוא יכול. לא יימנע מלחזור בתשובה. אם הוא מרגיש שהוא חתך חטאים מסוימים שבהם אין לו כוח להפסיק לחטוא, אבל הוא רוצה להפסיק. בלב הוא רוצה, הוא רוצה לתקן, ואין לו כוח להתגבר על עצמו. איזו תשובה? שהוא אומר שהוא רוצה לשוב, אומר לעצמו, אומר לריבונו שלם, אני רוצה לשוב, והוא לא שב. בפועל הוא לא שב. זה תשובה בלב. לא לעזוב אותה, אומר הרב. להחזיק בתשובה שבלב. כי אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה רוצה להיות בסדר, זה תשובה. מה שאתה לא יכול לבצע את זה, זה יבוא במשך הזמן. אם אתה תחזיק את זה בלב, בסופו של דבר זה יתקיים. אם אתה תהיה מיואש ותחשוב שאין טעם למחשבה הזאת, אז באמת לא תהיה שום התקדמות. אבל עצם המחשבה בלב היא כבר מחשבת של תשובה. יש לו רצון לשוב, אין לו כוח לבצע, יבוא הכוח הזה לאט לאט. יתחזק ברצון, יתחזק בהחלטה הזאת שהוא כן רוצה להיות, לתקן את הפעולה הזאת או פעולות רבות, וההחלטה הזאת ככל שהיא מתחזקת בתוך הלב, היא נותנת יותר ויותר כוחות. ויעשה כמובן מה שהוא יכול לעשות, את הדברים שהוא יכול לעשות ואת הדברים שהוא יכול לתקן. אז הנחה ראשונה, התשובה בטוחה ואין חלילה להתייאש בשום פנים מתשובה כללית או מתשובה פרטית, באיזה פרט אין להתייאש. צריך לדעת שיש כוח לתשובה לתקן את הכל. בתשובה יש כוח לתקן את הכל. פרק נוסף שאני רוצה לעסוק בו, בדברי המאירי, זה פרק שלישי. דיברנו על פרק א' ממאמר ראשון, פרק ג' ממאמר ראשון. הפרק הזה מבאר שאסור לדחות את התשובה, שצריך למהר לשוב בתשובה, לא לאחר את התשובה. בל תאחר, פרשת השבוע, כי תדור נדר, לא תאחר לשלמו. לא תלין פעולת שכיר, ביומו תיתן שכרו. צריך להיות מיד, כשאדם יכול לשוב בתשובה, לא לדחות. המאירי מביא את הפסוק, בחולה תהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. כלומר, תמיד אתה צריך לדאוג שהבגדים יהיו לבנים, והבגדים הכוונה המידות, ההתנהגות, שהם גם כן נקראים בגדים. מקור לזה בתרגום יונתן. על יהושע הכהן הגדול, שהיה לבוש בגדים צועים, מתרגם היונתן, שזה מדובר על מידות, מה היה הבגדים הצועים של יהושע הכהן גדול, שהוא לא מיכה בבניו, שהם נשאו נשים נוכריות. וכן תרגם, ואלבש אותך מחלצות, ואלבש יתך זכוון, אני אלביש אותך זכויות. בגדים צועים זה מעשים מכוערים, ובגדים ומחלצות זה זכויות. אם כן, בחולת יהיו בגדיך הלבנים, פירושו של דבר שהבגדים צריכים להיות המידות, המעשים, ההתנהגויות, תמיד צריכים להיות בשלימות. לא לחכות, לא לדחות, להגיד, אני אעשה כיבוס מחר, הנקה את הבגדים. בחולת יהיו בגדיך הלבנים. הסיבה, כי אף אחד לא יודע מה ילד יום. ועל זה, וגם הפסוק, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות, מבאר המאירי, בעולם הבא, מעוות לא יוכל לתקון. בעולם הזה, מעוות יוכל לתקון. אבל אף אחד לא יודע מה ילד יום. לכן אדם צריך מיד לחזור בתשובה. ולא לעכב את התשובה, כי לא יודעים מה יהיה. ועל זה נאמר הפסוק, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אנחנו מכירים את המדרש שאומר, שדרשו השם בהימצאו, זה בעשרת הימים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שכאן השם נמצא. ויש אחר כך הוסיפו, שהמלך בשדה הוא נמצא כבר בחודש אלול. אבל התרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק הזה, הוא אומר, תיבו דחלת עד דעתן חיים. כלומר, תתבעו עירת השם כל עוד שאתם בחיים. תרשו השם בימצאו. קראו ביותו קרוב, באו מקודמוי עד דעתון קיימים. תבקשו ממנו. תבקשו לפניו כל עוד שאתם קיימים, זאת אומרת, בעולם הזה. וחז"ל כבר אמרו, שוב יום אחד לפני מיתתך, והמשילו את המשל, משל למלך שהזמין לסעודה, והחכמים מבינים שהמלך יכול לערוך את הסעודה בן רגע, כי יש לו את כל האמצעים, וצריך להיות מוכנים ואין לבשו בגדים המתאימים לסעודה. הטיפשים הלכו לעבודתם, חשבו, מלך הזמין את כל העיר לסעודה, זה לוקח הרבה זמן, ההכנות לסעודה, אז הם לא התכוננו, והנה באה הקריאה של המלך. מעניין שהדוגמה, מלך שהזמין לסעודה, אין כאן איום מלך שמזמין ליום הדין. מלך מזמין לסעודה, כלומר עתיד לבוא זה חגיגה. סעודה גדולה, אוכלים לוויתנים, מטובלים ועוד דברים טובים, נהנים מזיו השכינה, ורק פשוט צריכים להיות מוכנים. לא שאדם צריך לפחד שמה חזור ימות, העדר, סכנה גדולה, צרה גדולה מאוד. לא, זה סעודה. מלך שמזמין לסעודה רק צריך להיות מוכנים. הוא רוצה שכולם ייהנו. אבל צריכים להיות מוכנים, אנשים צריכים לבוא מתאימים לסעודה הזאת. אבל כל פנים, הרעיון, ושוב יום אחד לפני מיתתך, וכי אדם יודע מתי ימות, אלא הוא ישוב כל יום, שמא לא יודע מה יהיה מחר. כך אמרו חכמים, פירושו של דבר, אדם אסור לו לדחות שום דבר טוב, אי אפשר לדעת מה יהיה. זכור את בוריך, בימי בחורותיך, אשר לא יבואו ימי הרעה וכולי, צריך עכשיו, תשובה עכשיו. כן? המירי ממשיך לבאר עוד. והוא אומר, מדוע חז"ל אמרו לנו שהאומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לשוב. אדם דוחה את התשובה, הוא אומר אחטא ואשוב. אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אדם אומר אחטא ולא אשוב, עוזרים לו לחשוב בתשובה. הוא לא חושב על תשובה. הוא יוצא לחטוא. יצר הרע מושך אותו לחטוא, והוא לא חושב לשוב בכלל. אז זה לא מהדברים המעכבים את התשובה. אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו לשוב בתשובה. והאומר אחטא ואשוב, שהוא בסך הכל כן רוצה להיות בסדר, רק קצת קשה לו, אז הוא אומר, אני עכשיו ככה יתקן, אני אקלקל, אבל אני אחר כך יתקן. אז לא מספיקים בידו לעשות תשובה, למה? הוא בחור יותר טוב, הוא בחור יותר צדיק, הוא רוצה לשוב בתשובה. רק קשה לו, אז הוא... לא מתגבר, הוא נכשל, אבל במטרה לתקן. מסביר המאירי, שמי שאומר אחטא ואשוב הוא יותר, הוא פחות בסדר ממי שלא חושב על התשובה. למה? כי הוא כנראה לא כל כך קשה לו להתגבר. הוא יודע שצריך להיות בסדר. הוא יודע שאסור לחטוא. ואף על פי כן הוא חוטא. הוא לא, הוא אשם יותר ממי שלא חושב על תשובה. עכשיו הוא נמצא באיזה עבירה של שטות כזאת שהוא לא עסק בזה. מה שאין כאן, אתה יודע שאסור לחתור, ואתה יודע שזה לא בסדר, ואתה אומר שתשוב בגלל זה. אז איך אתה חוטא? איך אתה מרשה לעצמך לחתור? דבר שני, מה גרם לו לחתור לאיש הזה? כי הוא חשב שאפשר לשוב בתשובה. אם היה הוא חושב שאי אפשר לשוב, היה מתגבר. אבל אומר, אני אחטא, אבל שוב בתשובה. אבל מעכבים אותו מהתשובה. אך התשובה גורמת לך לחטא? לך אין תשובה. לא תהיה סייעתא דשמיא. אדם שאומר אחטא ואשוב, אין לו סייעתא דשמיא לעזור בתשובה. אם הוא בכוחות עצומים יתגבר לשוב בתשובה, יקבלו אותו. אבל בדרך כלל, כדי לחזור בתשובה, תמיד צריך סייעתא דשמיא. בלי סייעתא דשמיא, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול. אתם צריכים בכלל לדעת שהקדוש ברוך הוא מעמיד את עם ישראל בכל התחומים, במצבים שבלתי אפשרי לנצח אותם בדרך הטבע. כל ספר דברים שאנחנו עוסקים בו עכשיו, הוא מבאר שאנחנו יוצאים למלחמות, לעמים גדולים ועצומים ממכה. ובפרשה הקודמת, זה הפרשה שלנו, פרשת כי תצא, בפרשה הקודמת, כי תצא למלחמה, וראית עם רב, פחד. לא יפחד. כי אתה הולך עם ריבונו של עולם. אתה לא... אתה בעצמך שום דבר לא תצליח. כל עם ישראל, כל המהלך שלו, זה רק עם סייעתא דשמיא. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, יותר חזקים. לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המהלכה מארץ מצרים. וכמו המלחמות הגשמיות, כך המלחמות הרוחניות. אתה רואה עם רב ממך. אתה רואה שבעצם ההתמודדויות להיות, לעשות את רצון השם, קשות מאוד, יותר קשות מהיכולת שלך לכאורה. אבל תדע לך, אתה לא לבד, כי השם אלוקיך עמך, המהלכה מארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל מקום, ואז הכוחות שלך בלתי מוגבלים, כי עם הקדוש ברוך הוא איתך. והיה כקרבכם אל המלחמה, אתם יודעים שבכל מקום שכתוב והיה, זה לשון שמחה. מה החגיגה הזאת שהולכים למלחמה? איזה שמחה, זה יש פחד, עירה, והיה. לא לפחד ממלחמות, ללכת בשמחה. למה? כי הקדוש ברוך הוא עמך. והיה כקרובכם, גם במלחמת היצר, לא לפחד, לא לירא, להיות בשמחה. לדעת שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וכיוון שאנחנו מובטחים בסייעתא דשמיא, למרות שהאתגרים נראים גדולים ועצומים וקשה מאוד לנצח אותם, אבל ריבונו של עולם איתנו. אם כן, הכיוון שאנחנו התבוננו עכשיו על פי המאירי, אסור לדחות את התשובה בשום פנים ואופן, כי אף אחד לא יודע מה ילד יום. ולכן אדם צריך להזדרז מאוד בעשיית התשובה. הרב גם מדבר על זה ומוסיף עוד פן. פרק י' אות למד ב', צריך למהר לשוב בתשובה על כל חטא, אפילו אם יהיה מהדברים הקלים מאוד, כי איחור התשובה דומה לאיחור טומאה במקדש, ושיית כליים בלבישה, ושיית חמץ בפסח, שכל רגע בפני עצמו הוא חטא מיוחד. כלומר, אם אדם מכניס דבר תמה למקדש, או הוא תמה ונכנס למקדש, כל המשך הזמן שהוא שוהה במקדש, האיסור הולך ומתגבר, עוד איסור ועוד איסור ועוד איסור. אסור לשהות במקדש בטומאה. הלב של אדם הוא בית מקדש, והרהורי חטא וחטא שאדם נושא בתוכו, זה להחזיק טומאה במקדש. כל שהייה היא איסור נוסף. אם אדם משאיר את החטא אצלו, אז החטא ממשיך. הוא ממשיך, כי הוא לא נפרד ממנו. ממשיך וממשיך. לכן אסור להתעכב בתשובה. כל איחור טומאה במקדש, או כליים, זה למדנו בפרשה שלנו, בפרשת כי תצא. איסור כליים. אז אם אדם הולך עם בגד כליים, ומזהירים אותו ואומרים לו פשוט את הבגד, כל פעם שמזהירים אותו חייב מלכות מחדש. השהייה בכליים כל רגע ורגע איסור חדש. וכן חמץ בפסח. כל רגע בפני עצמו הוא חטא מיוחד, ויקפל חטא קל הרבה פעמים הוא כאבות עגלה חטא. אז צריך למהר לשוב בתשובה, מפני שהחומרה של השהייה היא מעמיקה את החטא ומגדילה אותו. ובדרכו של הרב אני רוצה להמשיך עוד. דיברנו שהתשובה צריכים למהר בתשובה, מפני שמי יודע מה ילד יום. אפשר אבל גם להסתכל בצורה חיובית שצריכים למהר, כי באמת מי יודע מה ילד יום, אולי יבוא משיח מחר. כי אף על פי שיתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא. ואם אדם לא יהיה מוכן מקודם, אז מצבו אחר כך יהיה לא כל כך טוב. אם אדם היה יודע שמחר תהיה הגאולה, אז כל ההתנהגות שלו תהיה אחרת לגמרי. כי כתוב בגמרא במסכת שבת, שבימות המשיח אי אפשר לתקן. זה כמו שבת. מי שטרח בערב שבת, יש לו מה לאכול בשבת. כלומר, ימות המשיח, הגאולה, הריבונו של עולם מתגלה בצורה כל כך ממשית, חזקה, וכולם יראו את יד השם הגדולה, זה לא חוכמה עכשיו להיות בסדר. עכשיו אתה רואה את המציאות האלוקית פועלת בעולם בצורה כל כך שממלאה את כל המציאות, אתה בוודאי שאתה עושה רק טוב. זה לא מתוך בחירה שלך. ולכן אי אפשר לתקן מה שהיה מקודם. לכן צריך להיות מוכנים. אנחנו נמצאים כבר בארץ ישראל, ויש כבר סימני גאולה, חוץ פייזגה ועוד, כן? אז מי יודע? אולי אי אפשר לדעת. אולי מחר. באמת אין ביטחון. יש מישהו שבטוח שלא תהיה גאולה מחר? אני לא חושב ש... לא בטוחים שיהיה, אבל גם לא בטוחים שלא. אז זה ספיקה. אז צריך ללכת לחום. חשש, שמה צריך להיות מוכנים. זה צד החיובי, להתכונן אל הטוב. התשובה זה לא רק בריחה מעבר. אם לא תחזור, אוי ואבוי. התשובה היא אל. אנחנו שווים אל השם. אנחנו לא בורחים בלבד. גם צריך לברוח מהחק, להתרחק. אבל בדור שלנו אנחנו לא כל כך אנשים אוהבים את השיטה הזאת של הבריחה. לברוח מהצרות, מהסכנות וכו' וכו'. אנחנו אוהבים לרדוף. לרדוף, להתקדם, לנצח. שיטת הבריחה זה שיטת העירה, שהיא הייתה בתקופות הקשות של עם ישראל. וכעת הדור יותר מבקש הדרכה של עבודת השם מאהבה. תשובה מאהבה. לשוב אל השם. איך אפשר לעכב את השיבה אל ריבונו של עולם? כל רגע ורגע יש לך הזדמנות לעבוד את השם, להיות מעובדי השם, לגלות את אור השם בעולם, לדבק באור השם בעולם. אתה דוחה את זה? איך אפשר? מי יודע אם אחר כך תספיק לי לקבל את השפע הזה, אבל לא רק בגלל מי יודע, פשוט מפני הצמאון לעשות את רצונו של לנצל כל רגע ורגע. בעולם הבא אי אפשר לעשות עבודה כזאת. בעולם הבא נהנים מזיו השכינה. בעולם הבא אתה לא יכול לשרת את ולעשות את רצון השם. רק בעולם הזה יש הזדמנות לישראל לעבוד את השם, להיות ממשרתיו, לשיר לו, לברך אותו, לגדל את שמו, להיות מהרואים מפני השם. ואיך אפשר לדחות את זה? אם המלך מזמין אותך, תבוא אליי מיד, מיד. אני רוצה שתסייע לי במשהו. תגיד לו, הוא מחר. אני באמצע הספר או באמצע משהו, מחר, כמו שהילדים אומרים להורים, כשהאימא מבקשת תלך לחנות, אז היא אומרה, אחר כך. במקום להגיד, הנני. כן, באמצע הספר, באמצע האינטרנט או באמצע דבר אחר, כמובן דברים טובים שעושים, כן? אבל אין, יש איזה מין כזה מעצור פנימי כזה, במקום להגיד, הנני. ריבונו של עולם מזמין אותנו כל הזמן לעבודתו. כל בוקר לשיר לפניו, להתפלל לפניו, להודות, לברך את שמו, לגדל את שמו, להיות מרואי פני המלך. מה שייך להגיד מחר? מה שייך לדחות את זה? זה הרי מה שאנחנו רוצים. הווה אומר, התשובה אל, לא רק מי, ממה שהיינו, אלא אל. זאת התשובה הגדולה, זאת התשובה המאהבה. כמובן, צריך לעבוד את השם מאהבה ומהירה כאחד. אבל לא רק מהירה, מאהבה ומהירה. ואני רוצה לספר לכם, לפני שעברתי למרכז הרב, שנה מקודם הייתי עם הקבוצה שהקימה את ישיבת קרן ביבנה. ראש הישיבה באה מישיבה חרדית, ראש הישיבה של קרן ביבנה, מישיבת סבודקה, הוא נתן שיחות בסגנון שיטת המוסר. אחרי שנה שהישיבה כבר התחזקה, אני עברתי למרכז הרב, ואחרי כמה חודשים באתי לבקר בקרן ביבנה. ראש הישיבה שאל אותי, מה ההבדל? מה ראית שם במרכז הרב? אמרתי לו, פה בשיחות, ראש הישיבה תמיד הדגיש את הפסוק הזה, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. צריך לעלות, כי אם לא עולים יורדים. אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אם אתה לא עולה, אתה יורד. אין מצב כזה של עמידה. אם לא עולים יורדים. זה היה המוטו של השיחות. שצריך לעלות כי אחרת יורדים. וזה בעצם ביאור הגר"א לפסוק הזה. אמרתי לו שבמרכז הרב אומרים שצריכים לעלות כדי להיות למעלה. לא כדי לא ליפול, אלא כדי לעלות, כדי להיות למעלה. אורח חיים למעלה, כדי להיות לעלות, השאיפה היא לעלות, לא השאיפה לא ליפול. זה שתי הדגשות שונות. העירה, פחד מהנפילה, או האהבה, השאיפה לבוא לעלות למעלה. אז וכמובן שהרווח הוא כפול, אם אתה שואף לעלות למעלה, אתה ממילא כמובן לא נופל. אם כן, אסור לאחר את התשובה. כל מחשבה של תשובה שבאה אל האדם, צריך לחוז בה ולחוז ברצון הזה, ולראות איך אפשר באמת, מה אפשר כבר לתקן. ולתקן כמובן בהדרגה, כמו שאנחנו אמרנו. וכל, ואם אדם עכשיו מתקן את מה שהוא יכול, מחר הוא יתקן עוד יותר, וכך אם מאחר את התשובה, אז המדרגות התיקון יהיו מעוקבות. הוא לא יגיע אל המדרגה יותר גדולה, כי כל יום אדם יכול להתקדם, ואיחור ביום, זה איחור בהפסד של המדרגה העליונה, שהוא לא יגיע אליה. הזמן קצר, והמלאכה מרובה. חודש אלול צריך ממש סירות. אנחנו דיברנו בשבת חזון, אתם זוכרים, על איזה מין רעיון כזה שיוצא צריכים עוד לגבש, כן? איזה מין קורס כזה של דבקות וויתור על כל מה שמסביב כדי באמת להגיע למקסימום שאפשר. בוודאי שצריך את חודש אלול לעשות חודש כזה. לא אפשר כל השנה להיות לפעמים במתח רוחני מתמיד, אבל יש תקופות שמותר לאדם להרשות לעצמו איזו תקופה מסוימת, להיכנס באיזו תביעה פנימית ולעשות הכל כדי להיות שקוע בעולמה של תורה. מוצאי שבת, יום שישי, סיפרו לי עוד פעם, אני שמחתי לשמוע שביום שישי מערב שבת אחר הצהריים, אז היו 60 תלמידים בשעה 4 אחרי הצהריים. חבל שלא צלצלו לי לבוא לראות את זה. אז בפעם הקודמת שסיפרו לי היו 40, עכשיו יש 60. תקדם. בקורס הזה לומדים ביום שישי אחרי הצהריים וגם במוצאי שבתות, וכל אלול עד ראש יום כיפור, אם היינו במדרגה גבוהה, היינו מבטרים על נסיעות בכלל, כמו משה רבינו, ש-40 יום הוא עלה מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, לא עשה חופשה לחזור הביתה באמצע, אבל טוב, נגיד, אנחנו לא נעמוד במשימה הזאת, לא כולם הגענו למדרגת משה רבינו, אז שבת אחת האחרונה, שבת ניצבים, מי שרוצה לנסוע, מי שצריך לנסוע, ייסע, אבל שאר הזמנים צריך לעשות אותם קודש לעבודת השם, ולהגיע ליום הכיפורים אנשים אחרים. ואחר כך לסוכות עוד יותר אחרים. שמחת תורה, להסיק.